אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו בשבוע שעבר בלימוד ההגדה של פסח, ובהליכה בהגדה של פסח מתוך פרשיות השבוע שלנו, פרשיות ספר שמות. להתרכזות הפעם יותר בנושא של פרשת וערה. באמצע הפרשה שלנו מופיע פסוק שכל הפרשנים מתחבטים בו, לא כל כך במיקומו אלא בכלל במשמעותו. הפסוק נמצא לפנינו במקור אחד, והפסוק כפי שהוא מופיע בצילום לא מבטא את הקושי שבו מספיק טוב, מפני שהפסוק מופיע בספר התורה כפרשה בפני עצמה, פסוק שהוא פרשה אחת שהיא פתוחה בתחילתה וסתומה בסופה. פסוק אחד. הוא מופיע אחרי ארבע הלשונות של הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, הלשון החמישי של הגאולה, אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. ובסוף הפרשה שם משה מדבר את כל הדברים האלה אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה קוצר רוח ומעבודה קשה. זו תחילתה של הפרשה, זה מה שאנחנו גם קוראים בשני וחמישי, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה רבנו חוזר אל הקדוש ברוך הוא ודן איתו בקל וחומר, והוא אומר לו, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים? ואז מופיע הפסוק הזה, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה הפסוק. אם יש פה ציווי, אנחנו מחפשים את תוכנו של הציווי, מה מופיע אחר כך. הפסוקים הבאים בכלל לא קשורים לציווי. הפסוקים הבאים עוסקים באלה תולדות ראובן, שמעון, לוי, לתולדותם, איך נולד משה, מי הם בני הדודים בבית לוי. מה כתוב פה ואיפה הפסוק ממוקם? הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואל אהרון ומצווה אותם אל בני ישראל. מה הוא מצווה אותם אל בני ישראל? מה הוא אומר להם? מה הם צריכים לצוות ומה הוא מצווה אותם? כל הפרשנים מתחפשים בבעיה. רש"י מציע, ונראה את זה במהירות רבה מאוד, כי אני רוצה להגיע לעיקר. רש"י מציע, ויצווהם אל בני ישראל, ציוום עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. זה ביטוי יפה מאוד, אבל הוא קצת רחוק מהפשט. ויצווהם אל בני ישראל, לא ויצווהם אל בני ישראל את משהו שלא נאמר פה, אלא ויצווהם על ההתייחסות לנהוג אל בני ישראל בה. אבל זה לא כתוב בפסוק. אגב, אם הרעיון הוא נחת, אז איך זה קשור לפרעה מלך מצרים? אז רש"י ממשיך, ואל פרעה מלך מצרים ציוום עליהם לחלוק לו כבוד בדברים. זמננו היה בידינו, היינו עוסקים הרבה בחלק הזה של רש"י, אבל רש"י עצמו אומר מיד, זהו מדרשו. ואני רוצה לחתור לפשוטו של מקרא. ולכן רש"י מציע ופשוטו, ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. בעברית צריך לשנות את המילה אל לעל, דבר שאנחנו מכירים במקרא הרבה פעמים. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, לא אחותי אף. כלומר, הוא לא דיבר אליה, אלא הוא אמר עליה, לאחרים שהיא אחותו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ולא ברור שזה על או אל, וכך בעוד פעמים. ולכן אומר רש"י, פשוטו ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. אין קושי לשוני באל ועל, יש קושי אחד מאוד משמעותי. אם הוא ציווה אותם עכשיו על דבר הוצאת בני ישראל, למה היינו מצפים בפסוק הבא? שיתחילו לעסוק בו, בלהוציא את בני ישראל מארץ מצרים, בללכת אל פרעה. אבל זה יקרה רק בעוד איזה 20 פסוקים ויותר. רק אז יאמר למשה, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים. 20 פסוקים עכשיו יעסקו בתולדות. אז איך יכול להיות שהפסוק הקודם אמר, אני מצווה אתכם על פעולת ההוצאה? רש"י עצמו שואל את זה. ודבר הציווי מהו מפורש בפרשה השנייה, לאחר סדר היחס. נו, אז איזה מין סדר זה? אלא מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין באלה ראשי בית אבותם לתולדותם, ללמדנו איך נולדו משה ואהרון ובמי נתייחסו. טוב, זה פירושו של רש"י, רבים מקשים עליו, הרי אם רוצים לעצור כאן לרגע מפני שרוצים ללמד אותנו את ייחוסם ואת עניינם של משה ואהרון, אז המקום הוא לא פה, אז היה צריך לעשות את זה לפני 3 ו-4 פרקים, כשפגשנו בפעם הראשונה את משה ואהרון, למה פה? אם העניין הוא עכשיו פשוט להסביר את ייחוסם, ואם לא, אז למה אומרים ויצוון על בני ישראל, אני הולך על שיטת רש"י, ועל פרעה מלך מצרים, ומה ציווה אותם? חכו 20 פסוקים נגיד לכם. איזה מין מבנה זה? אלא שהפירוש השני אומר רש"י הוא בכלל לא פשוטו. לכן אני מעדיף את הפירוש הזה כפשוטו. אני לא רוצה לעסוק ברש"י ולא בפרשנים האחרים כאן, כי הפסוק הזה הוא לא בראש מעיינינו עכשיו, אנחנו נחזור אליו, אבל אני רוצה להציע את ההצעה שחז"ל מציעים לפני רש"י. חז"ל בתלמוד הירושלמי מציעים פה הצעה אחרת. והיא נראית כאילו היא באה לפתור את הבעיה בפסוק, ועל פניו זה נראה הרבה יותר רחוק מפשוטו של מקרא. קשה ורחוק. כך כתוב בירושלמי במסכת ראש השנה לפנינו במקור 3. שוב, הפסוק שבו עסוקים הוא ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מה ציווה. ואמר רב שמואל ברב יצחק, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל, על מה ציוון? על פרשת שילוח עבדים. חוץ מזה הכל כתוב. איך הגיעו מפה לפרשת שילוח עבדים? אנחנו בפרשת שילוח עבדים נראה כפרשה ארוכה, ובאלה המשפטים, שם יעסקו בכי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי, החופשי תשלחנו מעמך, פרשת שילוח עבדים תחזור כמה פעמים בתורה. למה פה? מה הקשר לך? אומר הירושלמי, ואתיה הרעיון הזה מסתדר, הולך לפי רבי הילה. שאמר רבי הילה, לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. ירושלמי גדול מאוד. אם אתה מחפש לדעת על מה נענשו ישראל ונתחייבו גלות, הם נתחייבו גלות על זה שהם שיעבדו איש את אחיו. רעיון קשה מאוד. דכתיב, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגומר. איך זה קשור? ובכן, הפסוק הזה נמצא בירמיהו במקור 4. וכאן מקוצר מקום הובא רק חלק מהפסוקים, אבל הפסוקים נמצאים בפרק ל"ד בירמיהו. ושם ירמיה בנבואה קשה מאוד שבה הוא כותב שהוא קורא דרור לחרב ודרור למלחמה, והייתם לזעבה לכל ממלכות הארץ. ואחת הנבואות הקשות ביותר אומר ירמיה שסיבת האסון, סיבת הגלות, היא יחס של אדונים ועבדים, של נצלנות, של עיוות חברתי בתוך העם. תוך כדי שהוא מדבר על העיוות החברתי בתוך העם, הוא אומר כך, מקור 4, וידבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. כאן יש 3 נקודות, והפסוק הבא בפסוקים בירמיהו ומקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי ואת אחותו וכו'. ושואלים חז"ל, הרעיון של לשלח עבדים הוא ודאי רעיון גדול, אולי נעסוק בו ביתר הרחבה כשנגיע לפרשות. אבל איפה ראינו שהרעיון הזה נחרט עם עם ישראל בהוציאי אותה מארץ מצרים? אלא מה תגידו, שבהוציאי אותה מארץ מצרים הכוונה היא בהר סיני? לא רק זה נחרט בהר סיני, כל התורה נחרטה בהר סיני. אז מה זה אנוכי קראתי ברית את אבותיכם בהוציאי אותה מארץ מצרים, אז שהוצאתי אותם, או בהוציאי כשהלכתי להוציא, איך שלא נסביר את הפסוק, מארץ מצרים קראתי ברית של שילוח עבדים? איפה זה היה? איפה זה הופיע? בכל רגע נחזור לפסוקים בירמיהו, אבל אני כבר רוצה להסביר איך למד הירושלמי. איפה זה הופיע? בפסוק שלנו במקור אחד. וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, הנה הציווי שקראתי ברית את אבותיכם בהוציאי אותם. נכון שיש פסוק אחד בפרשת וירא שאתה לא יודע על איזה ציווי מדובר בו? נכון שלא יכול להיות, כאילו כך מסביר הירושלמי, שויצווהם אל בני ישראל פירושו, ויצווהם על הוצאת בני ישראל, כמו שרש"י הסביר, מפני שהפסוקים הבאים רחוקים, ובכלל צריך לצוות את בני ישראל לצאת? נניח שאני מצווה אותם לצאת, זה עוזר? הם אחראים במצרים על היציאה? הם משחררים אותם? הם משחררים, נותנים יציאות? הם לא יחליטו אם לצאת. אז מה זה ויצווהם אל בני ישראל? חסידים אגב לומדים פה תמיד, ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל, ציווה אותם לרצות לצאת. זה קשה לי. אבל זה לא הפשט בפסוק, זה גדול מאוד, אבל זה לא מה שכתוב פה. אז לפי הירושלמי, מה הוא ציווה? הוא ציווה על שילוח עבדים. ומאיפה אני יודע את שילוח עבדים? מירמיהו. אז אני מבין איך פתרת בעיה בפסוק בירמיהו. אבל להכניס את זה לתוך משמעות הפסוק בפרשת וירא, זה כל כך רחוק מהפשט. מה מתכוונים פה כזה? איך למדו פה את הרעיון של שילוח עבדים? פשוט מפני שלא הבינו פסוק בירמיהו, וכאן היה פסוק שלא מבין מה ציוו בו, אז כנראה זה זה. אגב, ירמיה ממשיך שם ומתאר מה זה שילוח עבדים, אחרי שהוא אומר שבהתחלה קיימנו את זה ולכן זכינו ויצאנו ממצרים. הוא בא ומתאר בבית הראשון את הגלות שהולכת להתרחש. ירמיהו מדבר ערב החורבן, ואז הוא אומר מה קרה עכשיו. ותשובו, אני גומר במקור ארבע, ותחללו את שמי. מעניין איך הוא קורא לשעבוד של יהודי ביהודי, חילול השם. ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו. אגב, ירמיה משתמש ממש בלשון ההפוכה לצורת היובל המתוארת. שם ותשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. כאן הפוך, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שילחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם, ביטוי נורא של עיוות חברתי, כובשים אך את השני, כיבוש. להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור. זה ממש רמיזה לשנת היובל. שם יש דרור בארץ לכל יושביה. אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור, איש לאחי ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור, מאום השם אל החרב אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. אחת הנבואות הקשות והמפורשות ביותר, כלומר המפורשות במובן של הספציפיות, זה החטא, כבשתם איש את אחיו. אז הפרק בירמיהו הוא עצום. בירמיהו בפירוש אומר, גם בלי הפסוק הזה צריך להבין כשלומדים פרק למד בירמיהו, איפה ציווה הקדוש ברוך הוא על בני ישראל את מצוות שילוח עבדים ביציאת מצרים. כתוב, ביום הוציאי אתכם קראתי ברית את אבותיכם. איפה זה היה? זה לא מתן תורה, כי זה לא חלק מהיציאה הרגילה, מהר סיני. זה היה ספציפי ביציאת מצרים. אבל הקושי הוא, איך זה נכנס לפסוק של ויצווהם אל בני ישראל, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אגב, אם ויצווהם אל בני ישראל זה על שילוח עבדים, אז מה הפירוש שהוא ציווה את פרעה? גם הוא ציווה אותו על מצוות שילוח עבדים. הרי צריך להסביר את כל הפסוק. רש"י הסביר ויצווהם אל בני ישראל, תדברו אליהם בנחת, כמנהיגים אל מונהגים. ועל אותו משקל גם עם פרעה תדברו בנחת, זאת אומרת בכבוד. לא כמנהיג ומונהג, אבל תתייחסו אליו כאל מלך. אל תתעקו, תדברו נכון. בכבוד, ביראה מסוימת. טוב. אבל לפי הפירוש הזה בירושלמי, איך התקבולת נראית? מה הקשר? פרעה מצווה בשילוח עבדים? בני ישראל אני מבין, אבל מה לפרעה ולסיפור הזה? אלא מה, פרעה מצווה לשחרר את ישראל? נו, אז זה החידוש פה בפסוק, זה נאמר לו מפורש, אני צריך ללמד שפרעה ילמד את זה דרך הירושלמי. כתוב לו את זה בפירוש. אומרים לו להוציא את בני ישראל. ואם אין אתה, הנה אנוכי הורג את בנך וחורך, הכל פשוט. ושאלה אחרונה על זה, אם מדובר במצוות שילוח עבדים, למה זה מופיע פה? אם זה כל כך חשוב, למה זה לא הופיע בהתחלה? מה זה נכנס באמצע כזה? אחרי והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, פתאום רעיון גדול שאנחנו לא מבינים בכלל מה הוא מחפש פה. אבל אני לא מזכיר את הירושלמי כדי להבין את הירושלמי, אני לא מבין את הפסוק בלי הירושלמי. פתאום איזה רעיון גדול, שלא מובן מה הוא מחפש פה, ואז חוזרים לרעיון של יציאת מצרים. זאת השאלה הראשונה. ובה אני רוצה לעסוק עוד מעט, אולי בעצם לקראת הסוף נחזור. אני אנסה להבין לקראת סוף השיעור את הויצווהם אל בני ישראל. אני רוצה לעבור לפעימה שנייה, לעניין אחר. להגדה עצמה, וליסוד שאליו עוד לא נכנסנו בשבוע שעבר, ולעניות דעתי, מתוך בירור בו ובהגדה, נוכל לשוב אחר כך למצווה הזאת של שילוח עבדים במצרים. מצווה לא מפורשת, אבל שירמיה הנביא כן רואה אותה כמפורשת, ולא סתם כמפורשת, אלא כנקודת הכובד שהכריע את הגלות, גם הראשונה וגם האחרונה, מפני מה נענשו? על ששיעבדו את אחיהם. ולכן עכשיו תאנשו שוב, ורק שתשחררו תחברו. לזה נחזור בעזרת השם מתוך עניין ההגדה. סוף השיעור בשבוע שעבר, עסקנו בדברי הרמב״ם על בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, ועל המצווה של התחושה שבאותנו הוציא משם תלווה כל אחד, בעבור זה עשה השם לי בתיתי, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אותנו. כל ההגדה חוזרת על זה כל הזמן. הזכרנו פעם, למדנו את הדברים, נדמה לי דווקא בספר דברים, בפרשת כי תבוא. אני מזכיר את זה עוד פעם אחת, לשנייה אחת, כי זה סוגר את התמונה. כל הגדה של פסח, שמתחילים ללמוד אותה, לומדים אותה מצא ולמד, מה ביקש לבן הארמי. ואז מתחילים לקחת את פרשת ארמי עובד אבי, ולפרק אותה, נכון? ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גור שם במתי מעט. ועסקנו פעם בהרחבה. השאלה הכי פשוטה שצריך לשאול בהגדה של פסח לדעתי כשנכנסים להגדה. פרשת הרמי עובד אבי נאמרת במקרא ביקורים. זה מתחיל בחג השבועות. לא מצאו אף פרשה ששייכת לפסח שאפשר לדרוש אותה. כל כך הרבה פרשות בתורה עוסקות ביציאת מצרים. אז הפרשה שבה עושים צא ולמד בהגדה של פסח היא הפרשה של מקרא ביקורים. מה זה קשור מקרא ביקורים לליל הסדר? וניסינו לומר אז, לפי זה למדנו כמה דברים בתוך ההגדה, אבל היסוד הפשוט הוא שפרשת ארמי עובד אבי היא הפרשה הראשונה בחמישה חומשי תורה, שבה עומד אדם שמעולם לא היה במצרים. ברור שהוא לא היה שם, כי הוא הרי יורד לשדה ורואה את העינה שביקרה ואשכול שביקר בארץ ישראל. הוא לא היה במצרים, הדור שהיה במצרים מת במדבר. עומד אדם שלא היה שם ואומר בגוף ראשון, ויראו אותנו המצרים, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויענונו, ויוציאנו. פעם ראשונה במקרא שיש את המודל של מי שהצליח לקיים את בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. יורד אדם לתוך שדהו, לא חסר לו כלום, יש לו הכל, אשכולות שמבקרים ותאנות שמבקרים, והכל קיים לו, שום דבר לא חסר לו. ואז בתוך שדהו הוא עומד ואומר, אבל אני הייתי במצרים. זאת ההצלחה של הצאולמן. עד כאן לחלק שלה בכל דור ודור. ואז עובר הרמב״ם במקור חמש למסקנה ההלכתית השנייה, שגם היא חלק מאוד מהותי מהגדה של פסח ומליל הסדר. סעיף זין במקור חמש. לפיכך, מה זה לפיכך? לפי זה שצריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. איך עושים את זה? לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מיטב דרך חירות. היו אגב מי שלמדו ברמב״ם שהרמב״ם מתכוון שכל ליל הסדר צריך להסב. אנחנו יודעים שאנחנו מקפידים בהסיבה במצה, בארבע כוסות, בקורך. היו מי שלמדו ברמב״ם שמבחינה עקרונית צריך כל הסדר להסב, ואז לאט לאט יורדים לפחות מזה. היו שלמדו הפוך, לא חשוב. אבל חייבים להסב דרך חירות. ואחד אנשים בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין, אין פה חסין מהם, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות. לא רוצה להיכנס לכוסות, גם הם אגב נלמדים בפרשה שלנו, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. עכשיו סעיף ח', אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסה. כאן שעוסקים בהגדה של פסח, אז גם בפעם הקודמת והפעם גם כן, מילה אחת בהלכה. הדין הזה של ההסיבה מעכב או לא מעכב? בהתחלה כתוב, לפיכך צריך לאכול ולשתות דרך חירות והוא מיסד. בסעיף ח' כתוב, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כלומר, אין אכילה בלי הסיבה. זה לא המלצה, אלא בלי זה לא הייתה אכילה. הראש, רבינו אשר, וכך פוסק השולחן ערוך, אומר חד משמעית, אפשר לראות אותו בקיצור במקור שש, משמע, אני קורא בשורה השנייה בראש במסכת פסחים, מיסב אין, לא מיסב, לא, אין פירושו כן. מיסב יצא ידי חובה, לא מיסב, לא יצא ידי חובה. ואם אכל בלא הסיבה, פוסק הראש, יחזור ויאכל בהסיבה. אני רוצה אגב לומר הלכה מעניינת. בביאור הלכה של בעל המשנה ברורה, כתוב למסקנה, סימן תפי ה', הופיעה מסקנה ברורה, שאם אדם אכל בליל הסדר, ואמר את המגיד ואת האגדה, ושתה ארבע כוסות, וכבר חילק את האפיקומן ואכל אותו, וכבר התחייב לכל הילדים על מה שיש באפיקומן, וכבר שתיים וחצי בלילה, ואז הוא נזכר שבמצה הוא לא היסב. אומר הביאור הלכה, על פי שיטת השולחן ערוך, הולך, נוטל ידיים, מברך המויצי, אוכל מצה, מתחיל את כל הסדר מחדש, לא היה סדר. כך פוסק הביאור הלכה, על פי השולחן ערוך. על פי הרי מה הוא אומר, אפשר לצאת מזה קצת יותר בזול, אבל על פי השולחן ערוך, כך צריך לעשות. לי לא חשובה כרגע ההלכה. כן, מספיק להזכיר את זה כדי לא לשכוח לעצב. אבל לי לא חשובה ההלכה. חשובה לי פה ההנחה הבסיסית, שהסיבה היא אינטגרלית, אבל היא מעכבת גם את עצם אכילת המצה. איך ניסחו למדנים את השאלה? בתורה לא כתוב בשום מקום לעשות. בתורה כתוב לאכול מצה. באו רבנן, באו חכמים, ואמרו, כדי שתרגיש בכל דור ודור כאילו יצאת ממצרים, תסב. בסדר. אז אם אכלתי מצה בלי להסב, אתם יכולים להגיד לי שלא אכלתי בכלל מצה? הרי התורה כן קרא לזה מצה. וצריך לחזור ולאכול ולברך? ובכלל, מה המקור שצריך להסב? כדי להרגיש בכל דור ודור כאילו יצא ממצרים. ואם אני מודיע שאני באמת מרגיש כך, ואין לי כוח לעשות, מרגיש באמת, דקו אותי במכונה, אני מרגיש, לא מסב. מה רע בזה? מה הדין? מה המקור להסיבה? חיפשתי וחיפשתי מקור להסיבה בכל זאת, שמצאו בו איזושהי אסמכתה. ותראו איתי את מקור שבע ותחליטו אם זה עוזר או לא. מדרש רבה זה המקור היחיד שמופיע להסיבה בתורה. דבר אחר ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. זה בפרשת בשלח, כשיוצאים ממצרים, המצרים רודפים עם רכב ושלישים, הים סוגר, ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא סובב את עם ישראל. מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. שפ ממש. מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, שכך עשה להם הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויסב אלוהים את העם. מי שלא זוכר, במקור 8 מופיעים שם הפסוקים, תחילת פרשת בשלח, שבשלח פרו את העם, העם הרי לא הולך דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר פן ינחם, הקדוש ברוך הוא אמר, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, לכן נעשה להם סיבוב. ומכאן אמרו רבותינו, שאי אפשר שאפילו אני שבישראל יאכל בלי הסיבה. באמת. אז קבענו הסיבה. קבענו שהסיבה שקבענו מעכבת את אכילת המצה. עניינו של הלילה הזה הוא להיות בני חורין, איך הגדיר הרמב״ם? שלפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך להסב דרך חירות והוא אוכל ושותה. הסיבה כבן חורין. זה הנתון. מהי הסיבה? אני מבין שחזל ראו את הסיבה, ואת זה אני מוכן לקבל כהנחת עבודה מקדמית, שהיא הדרך שבה מוכיחים חירות. מתחילת ההגדה קבענו כבר, והלחמה עניה דיאכלו אבהתנה בערה במצרים, כל השאיפה שלנו כאן זה השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. חירות. חירות, אגב, גם זו לא מילה מקראית. אין במקרא אפילו פעם אחת את המילה חירות. בתנך, היא לא מופיעה. זו מילה מאוחרת יותר. ובכל זאת חז"ל, בתפילות קראו לחג הזה זמן חירותיים. חירות. בן חורין. והדרך לגלות את זה היא הסיבה. מה עניינה של הסיבה הזאת שהופכת להיות מאפיין הלכתי מעכב של כל ליל הסדר, למרות שהיא לא מוזכרת בכלל בתורה. מהר"ל מפראג מקשה קושייה אחרת עקרונית, ומתוך תשובתו לקושייה שהוא מקשה, נדמה לי שניתן לעלות רמה בהבנת ליל הסדר ויציאת מצרים אולי בכלל למדרגה נוספת. מקור 9. יש מקשים. מה הועיל לנו היציאה? אז יצאנו ממצרים. בסך הכל מה הרווחנו מזה? הרי אנו משועבדים בשאר מלכויות. מהר"ל כותב את זה בפראג. הוא יודע מה זה נקרא להיות משועבדים במלכויות. ומה ישנה מלכות מצרים משאר מלכויות? עקרונית, פשוטה, קצרה, חשובה מאוד. מה העיקרון הזה של פקוד, פקדתי, אהיה אשר אהיה, עוד פעם גלות ועוד פעם גאולה ועוד פעם גלות ועוד פעם גאולה? אנחנו מציינים כל כך הרבה את יציאת מצרים. יצאנו ממצרים, ורוב ההיסטוריה ציינו את יציאת מצרים תוך כדי שמצרים אחר עומד עלינו. ואנחנו נותנים לזה מקום בהגדה, ולא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז מה בעצם קרה? הרי עוד לא יצאנו מהגלות. אנחנו מציינים ביציאת מצרים שלעתיד לבוא לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את ישראל בעתיד, בגאולה, שם אני מבין למה לעשות חג. כאן, ואני רוצה להסביר את המהר"ל, זו אמורה להיות חגיגה מקומית. זאת אומרת, היסטורית קרה משהו חשוב כמו בחנוכה, כמו בפורים. אבל אנחנו רואים את פסח כמשהו אחר, כי יותר מזה. בחנוכה אנחנו מבינים שקרה אירוע היסטורי שצריך להגיד בו הלל. אבל אין דין בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה במלחמה עם יוון. ואין דין בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו נמצא בגזירת המן ויוצא ממנו. יש את הדין הזה במצרים. מה ההבדל? זו עוד גלות. ודברי הווי הם, כותב המהר"ל, וכאן אני חושב נקודת מפתח לכל הבנת הלילה הזה והפרשות האלה. כי כאשר אנחנו נקרא ברשותכם ככה כמה שורות במהר"ל, זה סגנון מהר"לי קלאסי, לפעמים אנחנו ככה חוטפים פסקאות במהר"ל, אז אולי התרגלנו קצת ללשון, היא לא קשה בכלל. ודברי הווי הם, כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם. יש דברים שהם עצמיים, הם טבעו של אדם, הם בלתי הפיכים. הם חלק מהטבע שחקק בורא העולם בעולם. יכול להיות שהם לא באים לידי ביטוי. זה כמו איזה מין גן כזה שנמצא באדם, אבל הוא חבוי. הוא יתגלה עוד דור, עוד שני דורות. אבל הוא קיים. במצרים, אומר המהר"ל, התרחש בנו תהליך טבעי, ביולוגי כמעט, שיצר טבע מסוים שנוצר ביציאת מצרים. והמהר"ל מסביר את עצמו. וזאת המעלה עצמית לישראל שהם ראויים להיות בני חורין מצד עצם מעלתם. זמן חירותנו, עוד מעט ננסה להסביר את המושג הזה. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. המשפט הזה הוא מאוד יסודי, צריך להיות מובן. דבר מקרי שמתרחש מפני שיש לך איזשהו כוח טכני, כי הצלחת מניפולטיבית, כי יש לך כוח מסוים ש, שמחזיק מעמד לקדנציה, לשתי קדנציות, ל-20, אבל הוא לא טבעי, הוא מקרי. לא ינצח אף פעם לנצח את הדבר הטבעי. אנחנו ממשיכים. כי עדיין על ישראל המעלה הזאת, שהם בני חורין בעצם, עכשיו ביטוי שהוא כל ההיסטוריה שלנו, בני חורין בעצם עם השיעבוד במקרה. אני יכול להיות 2,000 שנה משועבד במקרה ובן חורין בעצם. זה מושג. לפני שאני ממשיך, אני פעם סיפרתי את זה, אני זוכר שהפעם הראשונה שהייתי ככה, אני חורג ברשותכם לדקה אחת, כי הציור הזה חקוק בי כל כך חזק, צעדתי על האדמה הארורה בבירקנאו, הליכה שם, והכניסו אותי לאחד הצריפים, שהיה נקרא הצריף של האסירים המסוכנים. ואתה רואה שם את, כן, ואתה רואה שם את הצריפים, ואתה רואה שם את הדברים, ועל הקיר למעלה, צייר אסיר כתובת, בגרמנית. וכתוב שם, לא, צייר אסיר כתובת בגרמנית, והכתובת שכתובה שם על הקיר היא קניגסגראבן, קברי מלכים. כאן אתם קוברים אותנו, אבל כאן המלכים זה אנחנו. כאן קבורים מלכים. ולמלכים יהיו בני מלכים ובני בני מלכים. הכוח הזה לקלוט שאנחנו בני חורין בעצם, עם השעבוד שאין יותר גדול ונורא שיכול להתרחש, להיראות, להיות לא מובן בלא מובנות שלו, אבל הוא במקרה. קלטתי את זה רק באותו לילה כשצאתי משם בבית הכנסת של הרמ"א בקרקוב, עם שטיבל קטן, יפהפה, קטן מאוד, שמסתכלים עליו ביחס לארמונות המלוכה האדירים שם של קרקוב, עיר המלוכה הפולנית, הוואבל. ובבית הכנסת הקטן הזה כתוב ב-500 שנה כתובת מעל ארון הקודש שנשארה כמות שהיא, בי מלכים ימלוכו. כאן נמצאים המלכים. שם זה במקרה. יכול להיות שהמקרה יתמיד 500 שנה, 700, 800, מקרה. אנחנו בני מלכים. איך פוסקת ההלכה? צריך להבין, המושג של בני מלכים, שישראל הם בני מלכים, צריך להבין אותו, הוא לא רעיון. בני חורין, שנדבר עליו בפסח, זה לא רעיון יפה. המהר"ל עוד מעט ירצה לטעון, זה לא משהו שקרה היסטורי. זה משהו שהתרחש בנו והופך אותנו משפטית, מהותית, למשהו אחר. הכלל שישראל הם בני מלכים, יש לו נפקמינות להלכה. רבי שמעון בר יוחאי, למשל, פוסק, במקור 11, בחצי שנייה, לא ניכנס אליו יותר מדי, זה דין במסכת שבת. כתוב במסכת שבת שאדם שלא רגיל לסוך בשמנים מסוימים, שיחה של תענוג בשמנים מסוימים, אז בימי חול לא רגיל לסוך באותם שמנים, אסור לו לסוך בשמנים שהוא לא רגיל לסוך בהם בימי חול בשבת. כי זה נראה כאילו הוא לוקח את זה לרפואה, הם מיוחדים. כך למשל כתוב שמי שחושש במותניו לא יסוך בשמן ורד. לא נכנס לזה, כנראה שהגיעו למסקנה ששמן ורדים טוב לנושא הזה של, של בעיה במותניים או משהו. לא חשוב בכלל העניין. קם רבי שמעון בר יוחאי ואומר, תראו בשורה השלישית מלמטה, בני מלאכים זה עוד לא רבי שמעון בר יוחאי. בני אדם רגילים, כולנו, שלא גדלו בארמון ואין להם שמן ורד בארון, זה דבר יקר מאוד כנראה היה. בני מלאכים שכין שמן ורד על מכותיהן בשבת. למה? שכן דרכם לסוך בחול. הם עשירים מאוד, הם בני מלאכים. רבי שמעון ורבי שמעון בר יוחאי אומר, כל ישראל בני מלאכים הם. ורבי שמעון בר יוחאי, אתם לא מבינים הלכה. אדם עני לא ראה בחיים איך כותבים שמן ורד. מותר לו לסוך בשבת בשמן ורד. למה? כי הוא עני במקרה. בעצם הוא בן מלאכים. למה זה בעצם? הוא לא ראה את זה. הוא במקרה לא ראה את זה. בעצם יש לו דין להלכות שבת של מלך. לא רעיון מחשבתי. רעיון הלכתי, משפטי, מחייב. עם נפקות הלכית מוגדרת. נגמור רגע את המהר"ל. כי אחר שורה שלישית מסוף העמודה הראשונה שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים ונתן אותם בני חורים ולא עוד אלא אף מלאכים שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש זה השם מלאכים הוא לישראל בעצם והמעלה והחשיבות שיש בזה לא נתבטל בגלותם שהוא הגלות במקרה. ולפיכך אומרים חכמי ישראל מה שציטטנו הרגע, כל ישראל בני מלאכים הם, אף בגלותם. וזה מצד המעלה והחשיבות שקנו ישראל בעצם לא נתבטל במקרה כלל. ואין ספק שכמה הדברים נמשכים אל ישראל מן המעלה והחשיבות אחר שהם בני חורין בעצם ולא יגרע כוחם מה שהם עבדים במקרה. זה דבר פשוט הוא זה. ואין להאריך בדבר שהוא מבואר למי שהבין דבר זה. זה מהר"ל. אבל זאת אמת גדולה המשפט האחרון. זה פשוט. זה לגמרי לא ריאלי, ואין לך דבר יותר ריאלי. אולי אין לך מקום שבו מוכח כמה ישראל בני מלאכים יותר מבגלותם. כי עם ריבוני שחוגג את חג עצמאותו, זה קיים להבדיל בהרבה עמים. משפחה שיושבת בשלווה בארצה במדינתה וחוגגת את ליל הסדר באושר גדול. בסדר. אבל מאיפה הכוח לשבת במרתף עינויים ולהסב דרך חירות? שבישראל לא יאכל עד שיפה. אגב, דין הסיבה מופיע בכמה דברים בליל הסדר. ראינו דעה שצריך כל הסדר. מסע, ארבע כוסות, קורך. אבל המעכב הכי גדול הוא דווקא במסע. יותר מכל השאר. זה מרתק. המסע היא לחם העוני של הלילה. היא החלק שבו אתה מבטא את העניות. אני מבין שצריך הסיבה כשאוכלים את הצלי, את הבשר של הפסח. אני מבין שצריך הסיבה כשאומרים את השחיינו. שם לא. אמר שהחיינו בלי הסיבה, לא מעכב, בכלל לא ברור שצריך. אבל אכל לחם עוני בלי הסיבה, לא יצא ידי חובה. למה? הוא זכר את יציאת מצרים. הוא אפילו חש את העוני. אבל הוא לא חש את העוני שבו העני שבישראל חש שהוא מלך. את התחושה הזאת של נצח ישראל שקיים גם כשאני בשיא השיעבוד. ואני יודע שהשיעבוד הוא במקרה. והמלכות היא בעצם. את התמונה הזאת לשבת כמו מלך ולאכול לחם של עניים. מי שלא קיים את התמונה הזאת לא יצא ידי חובתו בפתח. הוא זוכר את יציאת מצרים, הוא חש אותה, אבל הוא לא הבין את התהליך שהתרחש נפשית בעם. מכאן ואילך נהיינו בני חורין. עברית אחרת, לפני שיצאנו ממצרים, עוד לא היינו בני חורין בעצם. כשקבע הקדוש ברוך הוא גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו, הוא לא תיאר תרחיש היסטורי בלבד. הוא תיאר איזו מטמורפוזה פנימית, איזשהו תהליך פנימי, נפשי, פיזי, שיעבור על העם. העם הזה שיתרד, כי בכל מקום הוא יחוש מצרים. את לחם העוני הוא יאכל בעצמו. מאיפה למדו את הדין של הסיבה? זה פילי פלאות. מביישב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. יורשה לי לצאת מנקודת הנחה שגם בעל המדרש רבה ידע שביישב פירושו לסובב. הידיעה האדירה הזאת ידע גם בעל המדרש. ובכל זאת הוא למד את זה משם. כי אין לך רגע בהיסטוריה שיכול לתאר את חוסר האונים בהיסטוריה היהודית יותר מהרגע הזה. זה הרגע שבו כבר יצאנו ממצרים, אבל הנה הים מחכה לנו. והמדבר מפה, ואוטוטו הכל יתהפך, כי המצרים הולכים לתפוס אותנו, ואנחנו פשוט הולכים לשוב. וברגע הזה, מסובב הקדוש ברוך הוא את העם דרך המדבר ים סוף. והסיבוב הזה הוא בעצם איזו מין קרן אור כזאת שקובעת שבחוסר האונים הגדול ביותר שלנו גם שם אנחנו בני חורין. למה דווקא שם? כי בפעם הראשונה בהיסטוריה עם ישראל גילה בעצמו את כוח החירות שלו. הים גואש. הוא יקרא הים. אבל כדי שהוא יקרא, אנחנו צריכים להבין שיש לנו כוח לעבור בו. ובלי נחשון בין המנדב שידרוך ראשון, הים לא ייבקע. ובלי האמונה הפנימית, שהיא אולי לא ריאליסטית ולא טכנית ולא הגיונית, ומבחינה דמוגרפית אולי לא כדאי לעשות את זה, וזה לא כל כך הגיוני כלכלית ובינלאומית, בלי ההבנה הפנימית הפשוטה שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. חשבתם פעם על המושג הזה? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו. פרעו היה מזמן מת. נניח ששום דבר לא היה משתנה, אז מה, הוא היה נצחי? אנו 3,000 שנה אחרי, ובנינו ובני בנינו. מביא מורי ורבי רב צבי יהודה זצ"ל בעולת ראייה בשם אביו, שאמר בליל הסדר כשהם ישבו בשולחן, הפשט הוא כך: אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, העולם היה נכנס לפריז, להקפאה. הייתה תמונת מצב מוקפאת וכך העולם היה נשאר. המציאות העולמית השתנתה. כי נקבע אחת ולתמיד בעולם שאי אפשר לעשות עבדים ואדונים. שבני חורין בעצם לא יהיו משועבדים בעצם. אולי במקרה, אבל לא בעצם. מה מקשים המקשים? מה קרה במצרים? אז יצאנו ממצרים, נו המשכנו לגלויות האחרות. יצאנו ממצרים ומעכשיו אנחנו בני חורין משועבדים. קבורים אולי, אבל מלכים. והידיעה הזאת היא הידיעה הפנימית שחייבת ומעכבת בהבנה שלה בלילה. אני רוצה לנסות לחזור אל הפסוק הראשון, אל המקור הראשון של ויצוון אל בני ישראל. בכלל צריך לזכור, משה רבינו מנסה לתקן דברים שיוסף ניסה להתחיל לעשות. ראינו את זה בשבוע שעבר באריכות. הפסח נאכל בחבורה, שזה אותה תיקון של האחווה, של המחירה, של האחים. אי אפשר לאכול את הפסח שלא בחבורה. הפסח נאכל כשאב מספר לבנו ובן שומע את אביו, שזה והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם של בראשית ושמות. היה עוד דבר שיוסף התחיל חצי ספר בראשית. וכמעט בסוף מתברר שאוטוטו כמעט וזה נכשל. ומשה רבינו צריך להמשיך. יוסף מגיע למצרים כי הוא נמכר לעבד. תזעי שבן חורין שנמכר לעבד יגיע לבית עבדים. במצרים יוסף עושה פעילות כלכלית אדירה. אבל הרעיון הפילוסופי מאחורי הפעילות הכלכלית הזאת הוא שהוא ילאים אדמות, והוא יעשה דברים ציבוריים וממלכתיים, אבל הוא לא יסכים אפילו פעם אחת לבקשה של העם המצרי, שיקנה גם אותם עצמם לעבדים. המצרים באים אל יוסף ואומרים לו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעות. הם חוזרים ואומרים, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. כשיעיין שם בפסוקים לגלף, זה מדהים כל פעם. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים. אבל לא אותם. המצרים באים אל יוסף ואומרים לו, תשמע, גילינו אולי הדבר הנוח ביותר במצב כל כך לא ברור, כלכלי, חברתי, זה להיות עבדים לפרעה. תן לנו את התלושים שלנו, תן לנו את התור שלנו, יהיה כל אחד מספר, אבל נדע שיש בבוקר אוכל. אנחנו מבטרים על החלומות, מבטרים על החזונות, אבל רוצים לחיות. קנה אותם. והיינו עבדים. מה יותר מנוגד לכל ההיסטוריה האישית של יוסף מהרעיון? הרי כשרצו למגר את החלומות שלו, החליטו למכור אותו לעבד. כך מספיקים חלומות של ילד חולמני מדי. הוא יהיה עבד. יצטרך לקום כשהאדון יגיד לו, יחטוף מכה אם לא, יפסיק לחלום בלי רשות. יחלום, לפי הזמנה. מה צריך לעשות כדי ללמד את האחים? שאפשר להרוג אח, אבל אי אפשר להרוג חלום. מה צריך לעשות כדי ללמד את האחים? שיוסף הוא לא עבד בעצם, גם אם הוא משועבד במקרה. עוברים 22 שנה, יעקב מגיע, עוברים עוד 17 שנה, חוזרים מההלוויה של יעקב, חוששים האחים לו יסתמנו יוסף, אבא מה? והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ומגיעים אל יוסף ואומרים לו, והיינו עבדים, הננו לך לעבדים. ויוסף מזעזע, וכמה פסוקים לפני סוף ספר בראשית, והוא אומר להם את המשפט שהוא כבר לימד את פרעה ואת מצרים, התחת אלוהים אני. אנשים שיש להם אלוקים בעולם יכולים להיות אדונים ועבדים? אם יש אדון, אני גם יכול להיות אדון. התחת אלוהים אני, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. והוא ממשיך, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. אבל זה שאני המממן לא הופך אתכם לעבדים. אני אכלכל. אז מה? אני אכלכל כי זה תפקידי. כותב האור החיים הקדוש, אם כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, לא תהיה לו כנושה וכולי, פסוק מסורבל, אם כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, אומר האור החיים, אם אתה שואל את עצמך כל פעם שהוא בא לנבות ממך, תגיד למה בעצם אני חייב לך משהו? לא נעים לך להגיד, אתה שואל את עצמך, למה תמיד אני צריך להלוות והוא ללוות? בוא אני אסביר לך, את העמי עמך, הקודש ברוך הוא ברא את העולם, והוא החליט לתת כסף לכל מיני אנשים. בך הוא בחר להיות קופה. אתה גבאי שלו. זה שלך? הוא מינה אותך גבאי. אותי הוא לא מינה. זה מה זה? את העני עמך לא תהיה לו כנושא. התפיסה הבסיסית הזאת, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, אבל אתם לא יכולים להיות לי לעבדים. היא ההוראה האחרונה שמעביר יוסף לאחד. יוסף מת, קם מלך חדש אשר לא ידע את מצרים, ניסינו ללבן את המלך החדש הזה בפרשת ויחי קצת, קם מלך חדש אשר לא ידע את מצרים, את יוסף, סליחה, לא ידע את יוסף, ממילא הוא גם לא יודע את הרעיון הגדול הזה של יראת אלוהים, של תחת אלוהים אני, של אין עבדים, אז מה הדבר הראשון שהוא מבין שצריך לעשות? ובשעבד? אז מתחיל שיעבוד. מתחיל שיעבוד, ומשה רבינו חושש מדבר אחד. הוא חושש משאלה אחת קשה. אני אצליח להוציא את בני ישראל ממצרים. את מצרים מבני ישראל אני גם אצליח להוציא. זה לא בעיה להוציא את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר שאני אצליח. אבל איך אפשר להוציא את מצרים מהם? הוא יוצא אליך, אב משה, ורואה איש עברי, מכה איש עברי מאחד. זאת אומרת, עדיין משעבדים איש את אחיו, כי אני יותר חזק ממך. אז מה אפשר לעשות? אומרים לו שכבר מתו האנשים המבקשים את נפשו, הוא חוזר. הוא שואל שאלות את הקדוש ברוך הוא. מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? הוא נכנס כמעט בעל כורחו אל פרעה. הוא יוצא מפרעה בתחילת המסע ומתן. משפט ראשון במסע ומתן, פגישה ראשונה. הגיוני שבפגישה הראשונה מן הסתם פרעה יכביד את עולו. יוצא משה, ופרעה מבין את הפסיכולוגיה של עם של עבדים. פרעה אומר לו, למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? אתם יודעים מה נעשה? מחר כשהם יבואו עם התלוש, ניתן להם חצי. תבן לא ניתן לעבדיך. מחרתיים, גם את זה ניקח. נגיד להם, תעשו לבנים. ואז נגיד להם, רציתם עצמאות. רוצים למרוד. ומשה ואהרון יוצאים, והם פוגשים את בני ישראל ברע לאמור, ובני ישראל מתנפלים על משה ואהרון ואומרים להם, הרסתם הכל, הבאשתם ריחנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו. זאת מנטליות מסובכת. ואז חוזר משה ואומר, ריבונו של עולם, למה זה שלחתם? איך אפשר להפוך אותם לבני חורים? פעם הזכרתי, אחד האדמו"רים אמר יפה מאוד, שמשה רבינו בא להעיר לאיש העברי שמכה את אחיו, אז האיש העברי אומר לו, הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, אבל הוא מקדים הקדמה, הוא שואל אותו, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר? כאן הזכרתי את זה, אחד האדמו"רים אמר נפלא, מי שמחה לאיש שר ושופט? אתה גדלת בבית פרעה ומתנהג כמו מצרי, אני הרי מכיר אותך מהשטיבלה. תגיד, יהודי? שר? שופט? אתה השתגעת, זה לא מתאים לנו בכלל. מה, אתה נהיית מצרי לגמרי, אתה עוד בסוף תהיה גם מלך. זה שייך להם. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? זו הבעיה שלו, לא להורגני, אתה אומר. מה אתה משחק תפקיד של שר? זה לא מתאים ליהודי פה. את ההבנה הבסיסית הזאת, את זה רואה משה ומפחד, זה יצא מהם. וידבר השם אל משה ואל אהרון מקור אחד, ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים את מה? להוציא את בני ישראל. את התיאור ההיסטורי העובדתי של הוצאת בני ישראל, לא מצבים את בני ישראל. גם לא מצבים את פרעה, משכנעים אותו, מאיימים עליו, מכים אותו, ומוצאים את הכל, זה טכני, זה דיפלומטי, זה מדיני. אבל עכשיו מנסים לעשות את זה לעובדה פנימית, נפשית. עכשיו הוא מצווה את משה לצוות אל בני ישראל, להכניס להם כמצווה לתוך הלב פנימה. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מוציאים את מצרים הזאת מאיתנו. אמר רבי הילה, כאן נצטוו ישראל על שילוח עבדים. כאן הבינו ישראל בפעם הראשונה את העיקרון הזה, שלא יכול להיות מצב של עבד אם אני בן חורין בעצם. ויצבם אל בני ישראל, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. את רעיון היציאה העובדתי, מצווה משה להעביר כרעיון גנטי בעם הזה. שורשי. אתם בני מלכים, וביום הוציאי אתכם מארץ מצרים, קראתי ברית את אבותיכם. מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו ואיש את אחותו. אם זה לא מובן, לא יצאתם ממצרים. ובני ישראל מצווים את זה, ואת פרעה מלך מצרים מצווים את זה. הוא לא יבין את הציווי, הוא גם לא מחויב במצווה. אבל הוא יבין שמרגע זה ואילך יש טבע חדש בעולם. הטבע הזה קוראים השתה בני חורין. אכל מצה ולא תפס איך אני הוא מלך. צריך לחזור ולאכול בהשיבה. כדי לשאת ידי חובת מצרים. ערב טוב.